פעם קודמת פתחתי ביעקב ודיברתי על יעקב אבינו, שבכל השלבים של התגלותו של יעקב עד בית אל, כוח השמיעה הוא דומיננטי, וכל הווייתו וכתולדה מרבקה, הוא שומע לרבקה, הוא שומע לרבקה בגניבה, הוא שומע לרבקה ביציאה מארץ, הוא ישן, הוא חולם. כל המציאות היא מציאות שאנחנו רואים, היא מציאות של שמיע. איך שהוא מגיע לחוץ לארץ, עולם הוודאות משתלט עליו באופן מוחלט. הוא רואה את הבאר, הוא רואה את רחל, הוא מנשק את רחל. כלומר, העולם שלו הוא עולם ודאי, הוא יודע. הוא פועל על פי עולם הראייה, והוא מגדיל את צונו על ידי הפטן שלו בשיקתות המים. הוא רואה את פני לבן שאינן כתמול שלשום. כלומר, יעקב אבינו בצורה מאוד ברורה בחוץ לארץ, אצל לבן הארמי, הוא נמצא בעולם של ראייה. כאשר הוא חוזר לארץ ישראל, פתאום העולם שלו חוזר ליראה. תופעה מאוד מאוד מעניינת. ויראה יעקב מאוד וייצר לו. מפצל את המחנה. אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו. עצם התפילה, הנה מעשה כבר חידוש גדול. מאז החלום של יעקב בבית אל, התורה לא מספרת לנו שיעקב מתפלל. וזה לכאורה דבר תמוה. למה יעקב אבינו לא מתפלל? וחוזר לארץ ממש ממש ממש, חוזר לאותו עולם של ראייה. באותו לילה, לפני המפגש עם עשיו, כאשר הוא מפצל את המחנה, יש לו מאבק עם מלאך, חז"ל אומרים, זה שרו של עשיו, יעקב מנצח את המלאך, אבל ברור שהניצחון שלו זה עולם ודאי יותר. בסוף המאבק יעקב זוכה לשם נוסף, ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מצד אחד יעקב אבינו הוא שומע וירא, מאידך אנחנו רואים שיש לו ראייה. כי יעקב אבינו בנוי על סינתזה של אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. לולא אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי. אבל הדבר הנפלא זה שבמאבק יעקב קורא פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. כלומר, אנחנו רואים שיש פה פנים אל פנים. איפה עוד יש פנים אל פנים? אצל משה רבינו. וזה היסוד הגדול, שאין אפשרות בעולם להגיע להערה של תורה בלי פנים בפנים. ולכן אברהם אבינו לא יכול לקבל תורה, יצחק לא יכול לקבל תורה, ורק יעקב אבינו, שהוא באמת שילוב בין שניהם, רק בכוח זה. אבל אני רוצה להוסיף על זה משהו. הוא חוזר, הוא אומר לאלה, נראה לי, הנראה אליי. יש לנו, כפי שאמרתי, סליחה, גם בגלל פנים לפנים הייתי רוצה להביא משהו מהרמח"ל. הרמח"ל כותב בספר הכללים, כלל על המצחק, עניין אחור באחור ופנים בפנים, כי האחוריים הם בחינת הרחק, כי אדם שהופך מחברו שהופך עורף עליו. הפנים הם בחינת הקירוב, והיינו ההערות וההשפעות שאין שם סובר פנים. ואדרבה, סילוק וריחוק נקראים אחוריים, והיערות והשפעות שיש שם סבר פנים והסירוב נקראים פנים. הנה קצה הריחוק הוא אחור באחור, וקצה הקירוב הוא פנים בפנים. כי אחור באחור זה הופך פניו לכאן, וזה הופך פניו לכאן. זהו מה שפונים זה מזה, ואין פונים זה לזה כלל, אלא שאיש לדרכו מקצר. פנים בפנים הוא ההפך, ששם כל הפנייה וכל ההידבקות. והנה כשהתחתונים בשלמותם הם ניגשים לפניו ידבר כביכול בלב גס, כאישה לבעלה, והוא פונה אליהם באהבה. ברור שאנחנו צריכים להגיע למציאות הזאת של פנים אל פנים, שזה המציאות של יעקב אבינו, ויעקב אבינו מסוגל להגיע לקבלת תורה. יעקב אבינו שמסוגל להגיע לקבלת תורה, אז בזוהר כתוב שיש שניים שרואים באספקלריה המהירה. אספקלריה המהירה זה מדרגת הנבואה הגבוהה ביותר, שרק משה רבינו הגיע למדרגה הזאת. יש עוד מי שהגיע, זה יעקב אבינו, אלא יעקב מלבב ומשה מלגב מבפנים. כלומר, יש לנו פה דמיון בין יעקב לבין משה רבינו, באמת יעקב אבינו מקבל את השם של ישראל, ואז הוא מגיע לדבר הזה. עכשיו אני רוצה להוסיף. ברור לי, ויש להאריך פה אצל האחים, אבל אין לנו כרגע זמן להאריך יותר מדי, כי אחרת אנחנו לא נגמור. אני רוצה להגיד איזה משהו מעבר למה שאמרנו. כשיעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, ברור לי שהייתה לו מגמה לדאוג לעולם. אם אצל אברהם אבינו כתוב ואברכה מברכך ומקללך האור, שיעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, יש לו מגמה בארץ ישראל להאיר את העולם. ולכן איפה הוא חונה? שכם. שכם זה מקום של שלום או מריבה?
זה נהיה
מריבה, ביסודו זה מקום של שלום. היכן הוא בונה את ביתו? פני העיר. מה זה פני העיר? מחוץ, אבל זה לא סתם מבחוץ. מה זה פני? פנים. יעקב אבינו היה לו מגמה לא להתערבב, לא להתבולל. אבל מה הייתה המגמה של יעקב אבינו? המגמה של יעקב אבינו הייתה להיות את פני העיר ולהתיישב עם הערת פנים. זה התפקיד. כי אם עם ישראל זה ממלכת כהנים, מה תפקיד הכהן? לברך. איך מברכים? בהערת פנים. הוא חונה את פני העיר. בניגוד למה שהעולם חושב, ששכם זה מקום מריבה, לעניות דעתי, שכם איננו מקום מריבה. הוא נוצר כמקום מריבה בגלל החטא. ולכן יוסף הצדיק מבקש לחזור לשכם. מדוע הוא מבקש לחזור לשכם ולקבור אותו בשכם? כי פילוסופיה של יוסף היא דאגה לעולם. אנחנו רואים את זה בחלומות ואנחנו רואים את זה במה שנעשה איתו באופן פשוט. שמה? הוא דאג לעולם. מדוע יוסף נקרא צדיק על פי הפשט? צדיק זה צדיק יסוד עולם. כי הוא דואג לעולם. הצדיק זה מי שדואג, מכיוון שהוא ישביר לכולם, אז מה הוא? הוא צדיק. אדם שמשביר לכל כך הרבה אנשים, לכל העולם, הוא צדיק. לצערנו הרב מאוד, זה נוצר בגלל הפגם באחווה בין יוסף לאחיו. כתולדה מהפגם באחווה בין יוסף לאחיו, יש לנו את כל שיבוד מצרים בצורה שנוצר שיבוד מצרים. כתוב בזוהר הקדוש, אם יוסף לא היה מספר את החלום לאחיו, החלום היה ממש מתגשם מיד. האחים דאגו ליהודי שבטי ישראל. וליוסף הייתה תפיסה אוניברסלית. ולכן הנביא אומר על אפרים, אפרים בגוי מתבולל. ומכיוון שליוסף הייתה תפיסה אוניברסלית, בסופו של דבר תפיסתו של יוסף האוניברסלית לא צלחה. כי רק הוא היה משנה למלך במצרים, ועם ישראל ישבו בארץ גושן וניהלו שם קהילה יהודית מנותקת מהמציאות. אבל יוסף היה אחד עם תפיסה אוניברסלית שדאג לכולם. כשספר בראשית נגמר, וימות יוסף וישם בארון מצרים, נסגר הגולל על חלומותיו של יוסף של דאגה לעולם. אומר יוסף הצדיק, אמנם עכשיו לא הצלחתי, אבל אני מבקש, אל תשכחו אותי, תיקחו את העצמות שלי ותקברו בארץ ישראל. למה? כי לעם ישראל יש בשורה לעולם. והתפיסה של יוסף, והרב קוק מדבר על זה בהרבה מקומות, של דאגה לעולם היא לא תפיסה שנעלמה. היא תפיסה שצריכה להיות, זאת התפיסה של יוסף. עכשיו אני רוצה לעבור למעמד הר סיני. אני רוצה לעבור למעמד הר סיני. אני רק אעשה סיכום קצר של כל מה שדנו עד עכשיו. אנחנו היינו בסדרה ארוכה של שיעורים שבסגנונות שונים הראו את שני כוחות מנוגדים. הראינו את זה בניואנסים שונים של קין ושל הבל, ובהמשך של משה ושל יתרו, של אברהם ושל יצחק, וסינתזה אצל יעקב, והעולם כל הזמן תמיד מהלך מראשיתו עד ימינו אנו, כל הזמן נהלך בין שני הכתבים האלה. עכשיו אני רוצה להיכנס לעצם פרשת מעמד הר סיני. אני רוצה להסביר משהו, מי שהיה אתמול בשיעור של הרב יואל, אני רוצה להסביר משהו על מה שאמרתי, למה אני חושב שזה טעות להתחיל בפרשת יתרו. מה שהראה הרב יואל זה דברים יפים מאוד במקראות, קרי בהופעה של הסיפור. אבל צריך לדעת שבראשית המחשבה האלוקית המגמה הייתה שהתורה תהיה כתובה על לוח ליבו של האדם. ולכן ניתוח של פרשת הבריאה יש בה את היסודות העיוניים החשובים ביותר. ויש מן הטעות להתחיל בפרשת יתרו, כי זה מנתק את פרשת יתרו מראשית המחשבה האלוקית. זה פשוט מנתק את זה באופן מוחלט מראשית המחשבה האלוקית. עכשיו אני רוצה לעבור לפרשת מעמד הר סיני ולדבר על צורה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה. בפרשת ההתגלות של מעמד הר סיני יש יסוד מאוד גדול, ואני רוצה לומר את היסוד הזה, גם אם אמרתי אני רוצה להעצים אותו כי הוא יסוד מאוד גדול. אף פעם בהיסטוריה לא ירדה שכינה לתחתונים לאדם אחד, כולל לא למשה רבינו. שכינה לא יורדת לתחתונים בזכות צדיקים. אין דבר כזה ששכינה יורדת בזכות צדיק. שכינה יורדת רק לעם ישראל כולו. אני רוצה להסביר, ישנם שני מושגים שונים. יש הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם מישהו, הוא מדבר עם מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. הוא מדבר עם האדם אחרי החטא, הוא מדבר עם קין אחרי החטא, הוא מדבר עם לבן הארמי, הוא מדבר עם סנחריב, ועם מי שהוא רוצה הוא מדבר. זה לא נקרא ירידת שכינה לתחתונים, אנשים מערבבים מושגים. ירידת שכינה לתחתונים פירושו מעמד הר סיני. המשך מעמד הר סיני זה במשכן שנקרא את פרשות השבוע ובמקדש, שיש נוכחות קבועה של שכינה בעם ישראל, ואף פעם לא יורדת שכינה אלא לעם ישראל כולו. אני רוצה להסביר מה הכוונה של יורדת שכינה לעם ישראל כולו, וזה יסוד מאוד גדול הדבר הזה. אנחנו צריכים להבין שתורתנו הקדושה היא לא תורה פרטית, ואין דבר כזה שתורתנו היא תורה פרטית. התורה היא תורה גדולה. אולי תנו לי להקדים. לצערי הרב, קיימות היום שתי אסכולות ששתיהן טעות טוטלית. אסכולה אחת אומרת, כלל ישראל אין מקום ליחיד. אסכולה שנייה, מערבית, יש אדם פרטי, אינדיבידואל, צריך להתעסק באדם הפרטי. שתי התפיסות האלה מנוגדות לתורה. אין דבר כזה כלל שלא מורכב מפרטים. אין שום דבר כזה. במלחמה דורשים מהפרט למסור את נפשו. אבל בעם ישראל הכלל נבנה מהייחודיות של כל אחד. ואת זה אני אנסה לבאר ולפרט בצורה יותר יסודית. כשאני בוחן את פרשת יתרו מופיע ככה. ויסעו מלפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, וייחן שם ישראל נגד ההר. מה אומר רש"י על ויחן? כולם כאיש אחד בלב אחד, הזכרתי, לא קיים מדרש כזה בשום מקום. כתוב שכל החניות היו במחלוקת, והחניה הזאת לא הייתה במחלוקת. כאיש אחד בלב אחד, זה צירוף של רש"י על פי ספר עזרא, שעזרא קרא בתורה בראש השנה, שם מופיע הביטוי כאיש אחד בלב אחד. אבל זה פותח שהם חונים ויחנו שם ישראל נגד ההר. עכשיו, אחר כך, מי שמתבונן בתורה מוצא שיש פה תופעה מאוד מעניינת. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. אני מבקש לשאול שאלה מטופשת ואני מבקש שתענו לי למה אני טועה. אני שאלה מטופשת לחלוטין. למה כתוב ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם? למה לא כתוב ויקרא לזקני העם וישם לפני זקני העם? מה? יפה מאוד. כי כך כותבים בעברית, נכון? ואני נראה לכם כמשוגע ששואל כזאת שאלה, נכון? בואו נמשיך הלאה, תבינו למה שאלתי. ויענו כל העם, כל אימת שיש יחס לדיבור האלוקי, מה כתוב? כל העם. ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. דרך אגב, נעשה ונשמע אין בפרשת יתרו. זה רק בפרשת משפטים. וירא שם משה את דברי העם אל אדוני. מה היה אפשר להיות כתוב? וישב משה את מי? דבריהם. ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי באה ואלייך בהבנן בעבור ישמע העם. מה היה אפשר לכתוב כתוב? בעבור ישמע העם, מה היה אפשר לכתוב? בעבור ישמעו, נכון? מדברים מה, וגם בחיים ידעו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל אדוני. מה היה אפשר לכתוב? דבריהם. ויאמר אדוני אל משה לך אל העם, מה היה אפשר לכתוב? לך אליהם, כי לשם היום מחר. תגידו לי, הקדוש ברוך הוא לא יודע לכתוב את זה, הוכחתי לכם שהוא יודע, כתב לפניהם בזקנים. והיו נכונים ביום השישי, כי ביום השישי ירד אדוני לעיני כל העם. שוב, שיש יחד לדיבור האלוקים, מה כתוב? כל העם. והתבלטה את העם סביב לאמור. ישמרו לכם, עלות בהר ונגוע בקצר, כל הנוגע בהר, מות יומת. וכולי, אני אדלג קצת. וירד משה מן ההר אל העם, היה אפשר לכתוב, וירד משה מן ההר אליהם, ויקדש אותם, ויקדש את העם, ויאמר אל העם. תרשו לי כבר לא לחזור על המנטרה הזאת, אני רק
ארגע.
כן, אבל תראה כמה פעמים. ויחרד כל העם אשר במחנה. ויחרד כל העם אשר במחנה. ויאמר אדוני אל משה, רד העד בעם, לא יוכל העם. וירד משה אל העם, וכל העם רואים את הקולות. תודו לי שזה מעבר לכל פרופורציה. 23 פעם מוזכר העם. כל אמת, כל אימת שיש יחס לדיבור האלוקים, מה כתוב? כל העם. מה זה הדבר הזה? אומר המדרש, מדרש יסודי מאוד, ומכיל את הדרשמי, ואותו דבר מופיע במדרש רבה, רבי שמעון בן יהודה, איש כפר איקוס, אומר, מניין אתה אומר שאם היו יוצאי מצרים חסרים, אפילו אחד לא הייתה תורה ניתנת להם. תלמוד אמר, כי ביום השיעי ירד אדוני לעיני כל העם, מכאן שלא עמד דור ולא עתיד דור לעמוד, הראוי לקבל תורה כאלו. ועליהם הוא אומר, כאן לישרים תושייה מגן להולכי כתב. מה אנחנו רואים פה? אחד חסר לא ניתן את תורה. מה דעתכם, אני עכשיו עושה כלל בישיבה, חסר תלמיד אחד, אין שיעור. מתי יהיה שיעור? מה? שבת זכור? אני נראה לי גם שבת זכור. פעם הייתי אומר בשבוע הראשון, אבל היום אני יודע שגם בשבוע הראשון יש כמה מסכנים שנתקעו בתומת ארץ העמים והם לא יכולים להגיע. כל שנה יש איזה אחד, שניים, שלושה. מה הבעיה אם יהודי אחד נרדם? מה הבעיה? למה לא ניתנת תורה אם אדם אחד חסר? זאת שאלה מאוד יסודית. מה הבעיה שתינתן תורה אם בן אדם אחד חסר? לעניות דעתי יש פה תפיסה עקרונית. למה אני נותן תורה ולא משנה כמה אנשים נמצאים? כי אני מעביר תורה שהיא לא קשורה באופן אישי לכל אחד ואחד. אז לא משנה אם יהיה עוד אחד ופחות אחד, זאת תהיה את התורה. אבל מעמד הר סיני, וזה אני מיד הוכיח, הוא היה מעמד בארבע עיניים. קרי כל אחד מה שמע? את התורה שלו. אבל מה פירושו התורה שלו? אז מה אכפת לי? אם הוא לא ישמע, אז הבשו, שייתן תורה לאחרים. מה אחרים השמים אם הוא לא ישמע? אז אחד לא ניתן את תורה. אז מהי התורה שלו, מהי? התורה שלו היא חלק מהתורה של כנסת ישראל. אתם מבינים? כלומר, ואני אוכל את זה יותר בהמשך, התפיסה האימננטית של האות המיוחדת שיש לאדם בתורה היא שונה כרחוק מזרח ממערב מהתפיסה המערבית. התפיסה המערבית מעמידים את האדם כבודד. התפיסה של תורתנו הקדושה אומרים, לכל אדם יש ייחודיות, יש חלק שיש לו ואין למישהו אחר, והוא מהווה חלק מספר התורה של כלל ישראל. וחשוב לי מאוד להגיד את זה, ואני אגיד את זה בצורה מאוד חריפה, כי יש אנשים שחושבים שמקום שהאדם לא מודע לעצמו הוא יותר כלל ישראלי. בהמשך אני הוכיח בחטא העגל. אבל בפועל, בגלל שהעולם לא בשל, אז יוצא מצב, ויש הרבה מה לתקן בישיבה, שאדם ששקוע בעצמו הוא פחות מוסר את נפשו על כלל ישראל. וזה עיוות. זה עיוות מכיוון שלהפך. אם הוא יגלה את ייחודיותו, תפקידו בייחודיותו למסור את נפשו על כלל ישראל. זאת המגמה. ומי שבא ואומר, לא משנה מי אתה, תמסור את עצמך על כלל ישראל, הוא כופר בקדוש ברוך הוא. הוא כופר בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לא ברא פה 60 ריבו משובטים. הקדוש ברוך הוא ברא אנשים שאין פרצופיהם דומים, ולכל אחד יש חלק בתורה, ואין אחד שאין לו חלק בתורה. כן.
מה צריך להיות קודם? אני צריך להיכנס לכלל ואז למצוא את עצמו, למצוא את עצמו ואז כאילו מתוך עצמו להתנס לכלל.
מה אתה אומר?
קודם לשמוע, אז צריך קודם להיכנס לכלל ואז למצוא את עצמו, כאילו אתה תחליט על עצמך, תמצא את עצמך ואז תחליט לכלל לא בתוך סתם לכלל. או הפוך, אומרים שאני אשכן גם את עצמך, לא לתת את עצמך.
אני חושב שזה דברים ביחד, אבל אנחנו באמת נולדים, כל אדם הוא נולד משם, לא צריך להספדים, בשביל לדיורות זה תפקיד שיש לנו, ולכל אחד. אני רוצה להוסיף, אני ארחיב על זה את
זה. זה לא קודם כל לשמוע כמו יעקב, קודם כל לשמוע ואז לראות מה אתה. קודם לשמוע מה רבקה אומרת, או מה הכלל, מה הכלל אומר, מה זה, ואז לבנות את עצמך. אז לראות מה אתה.
ברור שיש צד שאתה שייך לעם ישראל, אתה מחויב בתורה, זה בכלל לא נושא לדיון. אבל כואב לי מאוד שהעולם היום שטחי, והוא לא מבין שכאשר האדם מקשיב לעצמו, זה לא פחות כלל ישראלי. ומי שכלל ישראל גורם לו שהוא לא יקשיב לעצמו, זה לא כלל ישראל. אין לזה שום כלל ישראל, זה סתם קשקוש.
אני חושב כמו שחתם צעיר, לא יצא למלחמה. או מי שמתקן ולא חילל, לא יצא למלחמה.
חמת רשות. חמת רשות. חמת רשות, נכון?
אבל אני חושב ברירה. אז הוא כלל יצא שאין ברירה, אז הוא כלל יצא תמיד.
חוץ מזה, בן אדם מתחתן בגיל 18. בגיל 18 הוא כבר למד את כל התורה כולה, ודיבר את זה. מה קרה לכם? עושים בגמרא ושמעת דף יושבים, כגון אני שאני ב-18, ולמדתי את כל התורה כולה, ורק עכשיו למדתי שאין מקרא יסתם את זה פשוטו. הבא שלכם שאתם לא למדתם כלום, ואתם יודעים שאין מקרא יסתם את זה פשוטו. הפוך מאוד ממה שהגמרא אומרת. הפוך ממה שהגמרא אומרת. טוב, בואו נמשיך. מה ניתן לנו במעמד הר סיני? מה?
תורה.
תורה, מה זה תורה? מה? משה ירד עם ספר תורה? עלי התורה שבכתב הוא הקימד. מה? כתב את זה אחר כך. מתי זה אחר כך? בשנת ה-40 או מגילה מגילה. כי במעמד הסנא לא היה ספר תורה. אין דעה בחז"ל שבמעמד הסנא היה ספר תורה. מי שאומר שהיה במעמד הסנא היה ספר תורה, הוא פטור מכל המצוות כי הוא בגדר שוטה. שמי שחושב שמעמד הסנאי ניתן להם סיפור, לכו תחתו בחטא העגל, במריבה, בחטא המרגלים. אני לא מבין. ברור שספר התורה לא ניתן להם. אמרתי לכם, פעם היה פה בבית ספר, הגיע מדרשה של בית מוריה בבאר שבע, עשו להם הצגה של מעמד הר סיני. ציירו את הר סיני כמו כובע טמבל, שמו את משה רבנו עם סנדלים תנ"כיות, מחזיק ספר תורה. לא מצאתי, וזרקו את זה רימון עשן. זה פשוט הדשמה של אנשים שטחיים. זה פשוט חורבן התורה לעשות כאלה שטויות. ממש, חורבן התורה, איך אנשים מרשים לעצמם לעשות כאלה דברים? אין יכולת לאף אדם לשחזר את מעמד הר סיני. מעמד הר סיני ספר תורה לא ניתן. מה כן ניתן לנו? אז מה אבל היה? מה היה במעמד? מה? לוחות הברית לא ניתנו. טעות. מה? בשלב בטן ניתנו. להתגלות בפרק י"ט. לא לפי רבי יוסי הגלילי ולא לפי רבי עקיבא. נדבר על זה בהמשך. בהתגלות בפרק י"ט לא ניתנו לא לוחות ולא ספר. אז מה היה שם? קול. מה זה קול? דיבור? איזה דיבור היה? איזה דיבור? מה דיברו שם? הדיבור שהיה שם זה מה שכתוב בתורה לעשרת הדיברות. אומר הרמב״ם במורה, עשרת הדיברות לא נאמרו בהר סיני. עם ישראל לא שמע את עשרת הדיברות. על מה הוא בונה את זה? על מה שאמר תצבי, על הגמרא במכות בכתב ג' עמוד ב', שהגמרא אומרת שרק אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. אבל מי שידק ברמב"ם הוא אומר גם את אנוכי ולא יהיה הם לא שמעו. אלא זה היה האטמוספירה של המאמר שזה התוכן. אז מה היה שם? תסבירו לי מה היה שם. מה? הקשר בין מי למי? הקשר בין השם לעם ישראל. ואין גם תורה? אגב, שלום, איפה אתה? מה? ארנוף. איפה אתה לומד? ברוך הבא. ברור שנוצר קשר, אבל מהי התורה שניתנה? מה היה שם קולות? מה, הקדוש ברוך הוא עמד עם שופר תימני פסול ותקף? אתם יודעים ששופר הזה הוא פסול לרמב״ם. השופר התימני. כן, הוא פסול לרמב״ם. הרב קק כבר חמה והוא צודק. זה לא עיל, ולרמב״ם עיל מעכב וממילא זה פסול לרמב״ם. צריך להפסיק לתקוע בשופרות האלה. להשאיר את זה לכמה...
זה דבר אחד, זה לא
מספיק כמו הרמב״ם. אני לא מבין, בראש השנה לא רוצים לעשות את זה חוות כל הראשונים, אני לא מבין מי תוקע בשופר כזה, זה תולדה של הגלות, זה משהו לא נורמלי.
נמצא פה סתם
ומצא מישהו. מי שרוצה לעשות הצגות שיתקע בהם, מי שרוצה לחשוב שהוא המשיח ויעלמות הכותל, עם השופר הזה שיתקע בו, תורה ורבותיי. אז מה היה שם? מה היה שם? אני אסביר מה היה שם, ואני חושב שזה דבר מאוד יסודי. אני אסביר את זה על פי הרמב״ם, אני אסביר את זה בפסיקתא דרב כהנא, נאמר. אמר רבי לוי, נראה להם הקדוש ברוך הוא כאיקונין הזו, שיש לה פנים מכל מקום, אלף בני אדם מביטים בה והיא מבטת בכולם. כך הקדוש ברוך הוא, כשהיה מדבר כל אחד ואחד מישראל, היה אומר עם מי הדיבור מדבר. אנוכי אדוני אלוהיכם, אין כתיב כאן, אלא אנוכי אדוני אלוהיך. אמר רבי יוסי ברבי חנינא, ולפי כוחן של כל אחד ואחד היה הדיבור מדבר עמו. ואל תיטמע על הדבר הזה. שהיה המן יורד לישראל, כל אחד ואחד היה תואמו לפי כוחו. התינוקות לפי כוחן, הבחורים לפי כוחן, והזקנים לפי כוחן, וכו'. כבר כל אחד היה אומר עם מי הדיבור מדבר. הוכיח לכם, תביא לי בבקשה את התנ"ך, הוכיח לכם את פשוטו של מקרא שבני ישראל לא שמעו את עשרת הדיברות. בואו אני אעשה תרגיל, אבל חס וחלילה שאף אחד לא יחשוב שמותר לחתוך אות אחת מהתורה, כי ספר תורה שחסרה באות אחת ספר התורה פסול. אבל בואו אני אעשה תרגיל, אני אקרא את התורה ואני אחתוך את עשרת הדיברות. תגידו לי אם זה זורם או לא זורם. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים. כן. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, בנן כבד עליו, וקול שופר חזק מאוד. ויחרה עד כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת אלוהים מן המחנה, ויתעשו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש. והיה על השנו קשן הכבשן ואחד כל הער מאוד. והיא כל השופר הולך לחזק מאוד משה ידבר, ואלוהים יננו בקול. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הער השן, והיה רעם וינו ויעמדו מרחוק. איך זה נשמע? טוב או לא טוב? אין טיפה חריקה. עכשיו אין לי כוח, אם הייתי קורא את כל עשרת הדיברות. כל העם רואים את הקולות. חורק קולו. חורק מאוד. למה? כי מה צריך להיות כתוב אחרי עשרת הדיברות? לכל העמה, שומעים את עשרת הדיברות, או איזשהו דיבור שאני אין בכוחי להגיד. מה זה? כל העם רואים את הקולות, מתייחס למה שהיה לפני עשרת הדיברות. לא מתייחס לעשרת הדיברות בכלל. הרמב״ם אומר, מיד אני אביא אותו בפנים, הרמב״ם אומר ששמע את עשרת הדיברות. ברור שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה לכתוב את התורה, והוא הגיע לפרשה הזאת, אמר לו, עכשיו תכתוב מה שאתה שמעת. החריקה היא לא חס וחלילה חריקה בתורה. צריך לדעת שהחריקה היא עצם התורה. כי באמת עם ישראל לא שמע, אבל השאלה מה זה הקולות האלה? בשביל להבין מה זה הקולות האלה צריך לפנות לנבואת ירמיהו, שהיא יסוד היסודות ועמוד החוכמות. הנביא ירמיהו, ולראות את התורה העמוקה מאוד של הרמב"ם מפנו בעשרה מאמרות. הנביא ירמיהו כותב כך, הנה ימים בפרק למד א' פסוק למד, הנה ימים באים לאום אדוני וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם לאום אדוני. מה זה בעילה? בעילה זה דבר כוחני, אונס. לכן אנחנו לומדים בקידושין, האישה נקראת בשלב שלכם בקשר משלב ובביאה. מה זה ביאה? בבוא המלואים מועד. ביאה זה תנועה פנימית, משהו עמוק מאוד. בעילה מה זה? מה אומר הנביא הושע? לעתיד אבל לא תקראי לי עוד בעלי כי אם אישי. צריך לדעת, גם אם יש המון קליפות במציאות המודרנית, מי שמבין את תהליך גאולת העולם יודע שיש בזה שורשים עמוקים לגאולת העולם. אין שום ספק, יש בזה שורשים עמוקים להגיע לנבואת הושע. יש הרבה קליפות, הרבה דברים לא טובים, אבל יש בשורש, אנחנו מתקדמים לקראת נבואת הושע. אומר הנביא ירמיהו, הברית של יציאת מצרים ומעמד הר סיני היה ברית כוחנית, בלשון חז"ל איך זה נקרא? כפה עליהם הר כגיגית. מה תהיה הברית לעתיד לבוא? כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם לאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם איך תבנה. פורים זה הדור קיבלוה, זה על ידי תורה שבעל פה, וזה לא במדרגה הזאת. והייתי להם אלוהים והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו. כשאני מלמד אתכם, כולכם עכשיו שומעים ממני תורה אחת. מה היה במעמד הר סיני? כל אחד, זה לא כל אחד שמע את אותה תורה, רק הוא הרגיש שמי הדיבור מדבר. התורה נכתבה על לוח ליבו בחלק המיוחד שיש לו בתורה. ואם הוא חסר ספר התורה של עם ישראל פסול, לא ניתן ספר תורה, כי המחשבה האלוקית הייתה להחזיר את העולם למציאות של נבואת ירמיהו. לכן לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם לעום אדוני, כי אשמח לאבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. אומר הרמ"א לפנינו בעשרה מאמרות, וזה יסוד ממש ממש גדול. כותב כך, במאמר חקור דין, חלק ב' פרק ט"ז, כותב כך, הוא מביא בתחילת הירושלמי בשקלים, שהירושלמי בשקלים מתאר את לוחות העדות שהיו מעשה פלא. והוא מביא את דברי רבי חנינא בן אחי רבי יהושע, שבין כל דיבור ודיבור בקדוציה ואותיותיה של תורה. הוא מביא את הבבלי על הפסוק, על התורה והמצווה שכתבתי שכולם ניתנו למשה בסיני. מאותה שעה קריבה אשר כתבתי לאורותם. ואז הוא רוצה להגיד דברים פשוטים, ולנו דברים כפשוטם. מה זה דברים כפשוטם? אלמלא זוהמת הנחש, כבר הייתה כל התורה נתונה בליבו של אדם וזרעו, כמו שאנו מקווים הנה ליהוד ירמיהו, שאמר נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם איך תבנה. כבר מהרמ"א מפנינו מחדש חידוש גדול על אותה שאלה עמוקה שגדולי עולם שאלו, איך יכול להיות שהעולם נברא בלי תורה? הרי אם לא בריתי יומם ולילה ארוכו שמיים וארץ לא שמתי. אמר לנו רש"י, כל תחילת הבריאה זה היה התניה לקראת שישה בסיוון. אם מקבלים את התורה יום השישי מוטב, אם לא אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה מה שאמר לנו רש"י על הפסוק. הרמח"ל בקלחמה אמר לנו, היה שם המצוות בני נוח. הרמ"א מפנינו ענה תשובה עמוקה יותר מהתשובה של כולם. למה התורה לא ניתנה בראשית הבריאה? מה הוא אומר? התורה הייתה בראשית הבריאה כשלמות עצמית באדם. בעקבות חטא האדם הראשון, האדם איבד את שלמותו העצמית. במעמד הר סיני היה צריך להיות החזרת המציאות לעולם של קודם החטא, כמו נבואת ירמיהו. ואכן מעמד הר סיני בראשיתו, בתחילת פרק יוסף, זו הייתה מגמתו. ולכן מה הייתה ההתגלות של מעמד הר סיני כמו שמתאר פסיקתא דרב כהנא? זה הכל אלוקי המתפרץ לשישים ריבו, שאין בידי בשר ודם בכלל לעשות בבואה ובבואה מהסתרי תורה של מעמד הר סיני. אין בשכולת שום אדם. אפשר להתווכח אם לעשות הצגות על האבות או לא, אם זה נעשה בענווה מתוך יראת שמיים, זה בסדר. כי אברהם אבינו הוא בן אדם, ויצחק הוא בן אדם, הם בני אדם מהמרכבה שאין לנו השגה בהם, אבל הם בני אדם. המעמד הר סיני זה מעמד אלוקי, כפי שהרמב"ם, אני אביא אותו מיד, כותב במורה, כותב ממש כמו מקובל, שזה מסתרי תורה. מעמד הר סיני, כל אחד היה אומר, עם מי הדיבור מדבר? אומר הרמח"ל בתיקונים, בתיקון מ"א, על הפסוק פנים בפנים דיבר השם, לכל אחד יש פנים אחרות. מעמד הר סיני זה היה התגלות של פנים בפנים. זה מעמד הר סיני. ועל זה נאמר, ישקני מנשיקות פיו. קוראי ורבותיי, נשיקות פיו זה דבר אינטימי. אין ביכולת אדם לזרוק נשיקה לאוויר. אין דבר כזה, נשיקות פיו. הוא יכול לעשות קשקושים. נשיקות פיו זה משהו אינטימי. והתורה שאנחנו מתפללים בשבת, תן חלקנו בתורתך, לכל אחד יש חלק בתורה שאין למישהו אחר. זה יסוד מאוד גדול בתורתנו הקדושה. מעמד ההתגלות, למה צריך להסביר למה המעמד לא הצליח להגיע לאותה מציאות של שלמות עצמית, אותה מציאות שהתורה היא חלק אינטגרלי מן האדם, היא בתוך ליבו. אם דיברתי איתכם על זה שאחרי חטא האדם כל אלוהים יתהלך בגן, שאלתי אתכם מה היה לפני החטא, האם כל אלוהים לא יתהלך בגן, ומה הייתה התשובה העמוקה שלנו על זה? כן, כל אלוהים לא התהלך בגן, כי כל אלוהים היה בתוך האדם. הייתה תורה...
לא משהו סיפור.
ברור שלא. לפי הרמב"ם פנול יותר מזה. גם במעמד הר סיני, אם היינו מגיעים לאותה מדרגה, לא היה לו ספר תורה ולא לוחות העדות. אפילו לוחות העדות לא עלו לפי דעת. מה?
עשרת הדיברות?
עשרת הדיברות?
אני אומר אותם
זה לא נאמר, זה רק משה שמע את זה.
אבל לא היו שום חוקים אובייקטיביים שמבחוץ כל אחד היה לו את המצוות הפנימיות.
ברור שיש גם חוקים. לא, חס וחלילה. וזה מה שאני חוזר ואומר. גם אם לכל אחד יש חלק בתורה, זה לא חלק מנוגד. אני זקוק לחלק שלך. אני נותן משל ונסביר את זה בהמשך. בניגון של בית המדרש, היום, כל אחד מחפש את החלק שלו בתורה. לפעמים אדם מפנטז, הוא מצא. מה הוא עושה? תופס את הספר תורה, לוקח סכין יפני, פותח את האות שלו וצועק לכולם, מצאתי, מצאתי, מצאתי. מה צריך לעשות לאות הזאת? לגנוז. ומה צריך לעשות לספר תורה? לגנוז. הבנתם? צריך להבין, זה לא פשרה הדאגה להקשבה העצמית עם הכלל, זה לא פשרה. זהו התהליך שאליו העולם שואף בנבואת ירמיהו. אתם מבינים? עכשיו, בפועל, נכון שעדיין לא הבשלנו להגיע למסירות נפש מתוך החלק המיוחד שיש לכל אחד בתורה. אני חושב שלישיבה פה יש ייעוד עמוק מאוד של שליחות עמוקה מאוד בתורה. ואני אגיד למה. אני אומר בכאב, הרבה אנשים שיש להם גישה פתוחה, הפכו את התורה לנחלה פרטית. אותה כותרת טרגית, שיצתה כשגגה מלפני השליט את הרב סולובייצ'יק, איש האמונה הבודד. איש האמונה אינו בודד. איש האמונה הוא חלק מעם ישראל כולו. זה איש האמונה. חלק מעם ישראל כולו, זה איש האמונה. יכול להיות. גם פה יש, אני מכיר הרבה בודדים, ולא אמרתי שאין בודדים. ולא אמרתי שאין בודדים, וואי, כמה בודדים יש? זו טרגדיה גדולה, אני אמרתי שאין בודדים, וואו וואו וואו, יותר מדי בודדים יש. השאלה איזה תורה אנחנו מנגנים, זאת השאלה. שאדם יש לו חלק בתורה, זה חלק בתורה של עם ישראל. חלק עמוק מאוד בתורה של עם ישראל, וכולם צריכים את כולם. אני לפחות יודע שהתורה שלי היא לא שלי, היא של כולם. לכן... מה? בוודאי, זה החלק שיש לך בתורה. ואם אתה נשמה כללית, אז התורה דילי היא גם תורה של כולם. נכון? גם דילי וגם של כולם. וזה מה שאנחנו צריכים, אבל גם אם זה תורה דילי, היא בשביל להעיר, היא לא שלך ולא זה. יש לך חלק בתורה. יש... אמרתי לכם, שהרב יורם אמר משהו מאוד יפה בשם אור החיים ולא כתוב באור החיים. הוא קרא את זה באור החיים, והוא קרא את זה מאוד יפה. כלומר שכל המריבות נגרמות בזה שאנשים מדברים מהגוף. הגופים אנחנו מחולקים. אבל מי שמדבר מהנשמה, אז אין חיבור. יש חיבור בנשמה. הבנתם? ולכן יש מושג שנקרא נשמה של הנשמה. הוא יסוד בזוהר ומבואר היטב ברמח"ל. נשמה של הנשמה זה מה שמחבר את כולנו. זה שיכול להיות לבנימין שטריימר ולעודד סילינדר ואני לא יודע, כל אחד ילך כמו שהוא רוצה, כל זה תשתמש. אבל יש נשמה של הנשמה שמחברת את הכל. וזה שיש לך אנשים שלא מסוגלים באמת להבין את החלק שיש בכל אחד, כי הם לא נשמה כללית, אין להם ניסות של נשמת משה רבינו. משה רבינו אהב את הערב, זה לא סתם. אדמה בנדרים זאת אומרת שמשה היה טוב עין. היה לו טובת עין שהוא מסר את זה. אומר הרב קוק, לכל תלמיד חכם יש שתי בחינות. אחד, ידיעת התורה, ושני, העין הטובה. מי שאין לו את העין הטובה הוא לא נמצא עם משה. ויש לנו הרבה שברים, הרבה דברים. שאלה למה אנחנו שואפים.